שניים איתנו עכשיו, זיו מאור ויריב אופנהיימר. שלום לשניכם.
שלום, בוקר טוב.
יריב, היום הגדול הגיע.
רגע, יריב משמאל, זיו מימין, שנדע לחדד פה את הצדדים, כן.
אמרת יריב אופנהיימר, אמרת הכל. יריב, היום הגדול הגיע.
לא, זיו עכשיו נפגע ממה שאמרת.
אני אגיד לכם את האמת. יש אנשים שמאוד רוצים שקרין אלהרר תיבחר, והדברים יירגעו, ושנחזור למסלול. אני ביניהם. אבל יש גם לא מעט אנשים בצד שלי, שחוששים מהתסריט הזה, שהם היו מעדיפים שקרין אלהרר לא תיבחר, ואז שסוף סוף נלך להחלטה האם ההפיכה המשטרית הזאת הולכת להיגנז או הולכת לעבור. כי הבחירה של קרין אלהרר תרגיע את השטח, אבל גם תיתן לנתניהו חופש פעולה להתחיל לחוקק נגד עילת הסבירות ונגד...
אז אתם צריכים להחליט האם אתם ממלכתיים, אכפת לכם מהמדינה, או שאתם רוצים לשרוף את האסמים.
אז אני אומר, אם הייתי חבר כנסת, הייתי מצביע לקרין אלהרר, אבל אני אומר, אם קרין אלהרר לא תיבחר היום, זה ברור לחלוטין שהקואליציה, לא יודע אם נתניהו שולט בה או לא,
אולי מגישה זו שאתה מציג, אולי יש באופוזיציה כאלה שגם יצביעו למועמדי הקואליציה מאותה סיבה, כדי להמשיך את הבלגן?
תראה, אני לא יודע, אתה יודע, כנראה שלעולם לא נדע, זה הצבעה חשאית. נדע, נכון. רק אם נראה אם שיש רוב גדול מאוד לקרין אלהרר.
ואם מישהו יספר שהוא עשה כך, כן. טוב,
זה... כן, אז נבין שרוב... אני גם מעריך שבסוף חברי הכנסת של האופוזיציה הם אנשים אחראים, ואני אומר לך, גם אני, יש לי איזה רצון לבוא ולומר...
גם נתניהו אחראי, אתה רואה.
סליחה?
גם נתניהו אחראי, הוא רוצה ללכת פה להרגעה.
נתניהו, אני לא יודע אם הוא אחראי, אם הוא היה אחראי, לא היינו מגיעים למקום שהגענו אליו מלכתחילה. הוא התעורר קצת מאוחר מדי והבין את הנזק העצום שנגרם למדינה מהפלירטות הזה עם הדיקטטורה. אבל אני מאוד חושב,
לא נגרם שום נזק. בוא רגע, בוא ניתן גם לזיו רגע.
רק במשפט אחרון, אני מעריך שקרין אלהרר תיבחר, ואני חושש מאוד מהיום שלמחרת, כי אני שומע שבליכוד רוצים להתחיל לחוקק באופן חד צדדי חוקים שהם חוקים דרמטיים.
אבל הם חוקים שהם די בהסכמה כבר עם הנציגים של האופוזיציה בבית הנשיא, רק שהם לא מסוגלים להודות בזה ולומר את זה.
החוקים שבאופוזיציה בהסכמה עם בית הנשיא הם כישלון הרפורמה, הם תבוסה מלאה של הימין שניצח בבחירות והפסיד את המדינה. הדברים שאומר יריב אופנהיימר הם דברים של אדם שעומד במחנה שהפסיד בבחירות ותפס את השלטון בכוח. יומרה פתטית ומכאיבה מאוד להכתיב מעמדה של חולשה בציבור וחולשה ברוב הדמוקרטי איך תראה המדיניות. אין הפיכה משטרית, יש סדר יום של תיקון מערכת המשפט, והקואליציה שלנו למרבה הצער לא מצליחה לקדם את סדר היום הזה. עכשיו בוא נבין איפה אנחנו עומדים. 56 חברי אופוזיציה בוודאות יצביעו בעד קרין אלהרר, עליהם אפשר להוסיף כנראה מישהו שעשוי בקרוב להצטרף לשורות האופוזיציה, והוא בנימין נתניהו. 57 בסך הכל, ישנם 4 קולות נוספים. איפשהו באיזשהו חדר שנתון להשפעתו של נתניהו, ישנו לוח שעליו רשומים 663 חברי הקואליציה הנותרים, והשאלה מה צריך להציע למי כדי לגייס עוד 4 לתמיכה בעמדת האופוזיציה של מינוי קרין אלהרר. צריך לזכור, ההצבעה היום על הרכב ועדה לבחירת שופטים היא הצבעה חשאית, זה מה שפועל נגד נתניהו, שכן אם היה מדובר בהצבעה גלויה, ברור לחלוטין שרצונו היה מקוים, אף אחד לא היה מעז לצאת בגלוי נגדו. מאידך זה נותן לנתניהו את האפשרות לפנות לחברי ליכוד ולמצוא את הדרך לגרום להם ללכת נגד רצון בוחריהם ולהצביע בעד קרין אלהרר. לכן למרבה הצער אני צופה שגם היום הציבור הישראלי יפסיד שוב, והמהלך הזה, כבשת הרש הזו, תשחט על ידי האופוזיציה גם כן, וקרין אלהרר תתמנה לוועדה לבחירת שופטים.
האמרה הידועה שהימין לא יודע למשול, תקבל היום משנה תוקף, מה שנקרא.
תראו, הקהל המאזינים שלנו, בין היתר הקהל החרדי, הרי גם כשהשמאל והחילונים עולים לשלטון, הם לא לוחצים על כפתור ומגייסים מחר את כל החרדים לשירות צבאי, נכון? ואם זה יקרה ותהיה ממשלה שתשלח עכשיו שוטרים וחיילים לכל נער חרדי ותביא אותו בכוח ללשכת הגיוס, הרי זה לא יקרה. כי גם לרוב יש מגבלות, והרוב צריך לקחת בחשבון גם את זכויות המיעוט. מה שהממשלה הזאת ניסתה זה לא למשול, זה לשלוט באופן דיקטטורי, לקחת את כל הכוח לעצמה. ושכל מאזין ומאזינה יחשבו מה היה קורה אם בשמאל היו עושים את זה.
אני רוצה להשמאל עשה את זה, השמאל עשה את זה, יריב, לא להתאמם. השמאל עשה את זה ביוני 2021.
כמו שהימין עשה תהליך
מדיני, אני מדבר... יריב, אני מדבר על הרכבי הוועדות בכנסת ה-24, שתקעו את נציגות האופוזיציה בניגוד לחוק, בניגוד לתקנון הכנסת בוועדות בלתי רלוונטיות, והשיגו רוב מוחלט. רוב מוחלט בוועדות, והתשובה של הקואליציה אז הייתה...
הם קואליציה. אוקיי, גם יש רוב בוועדות, בהחלט.
מצוין, לא. טוב, בגעת נשאר את הדברים האלה, בגלל שבגעת עובד אצלך יריב, אבל הנקודה המהותית היא שהופר לא רק נוהג, אלא הופר גם סעיף בתקנון הכנסת שמחייב שהרכבי הוועדות בכנסת יהיה ייצוגי בכל הוועדות כולן, ומה שהקואליציה אז עשתה, זה בוועדות החשובות, ועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון, השיגו רוב מוחלט לקואליציה, עם נציג אחד כעלה תאנה לאופוזיציה, ואת הייצוג היחסי של האופוזיציה דאז, נתנו להם ייצוג עודף בוועדות הבלתי חשובות, ואז הניקוד...
ביטול בית המשפט העליון, יריב, ושליטה מוחלטת של הממשלה נבחרת, זה לא משול לעוד חבר בוועדת הכספים.
יריב, אז למה אנחנו הולכים לבחירות?
זה בית... מה לעשות?
בדיוק, דוד שואל את השאלה מצוינת, יריב, אז למה הלכנו לבחירות? אם הימין לא יכול לעשות מה שהוא חושב שנכון לעשות, אז בוא נבטל את הבחירות, בדיוק כמו שאתם מאשימים את הקואליציה שרוצה כביכול לעשות.
הימין רצה לצאת למבצע בעזה, יוצאים למבצע בעזה. הימין רצה לבטל את חוק ההתנתקות, מבטלים את חוק ההתנתקות. הימין רצה להוריד את המס.
אז הימין יכול לעשות הכל חוץ מלשנות דברים במערכת המשפט, הבנתי. כלומר, מערכת המשפט היא של השמאל, והימין צריך להיות בבון בשלטון הרדיקלי הזה של מערכת המשפט. זה מה שאתה בעצם אומר.
לא, כמו שהשמאל לא יכול בלחיצת כפתור לגייס באופן אוטומטי ובכוח.
השמאל בלחיצת כפתור יכל לעשות התנתקות ואוסלו וכל מה שהוא רצה, וכשהימין והימין רצה שלא יקרה ולא נתנו לו.
רגע, בנושאים
של מלחמה ושלום, שנייה, בנושאים של מלחמה ושלום, לממשלה יש סמכות. היא גם לא מוגבלת באופן מוחלט, אבל היא גם לא בלתי מוגבלת באופן מוחלט, אבל יש לה סמכות. גם הימין וגם השמאל עשו פה מלחמות ועשו פה הסכמי שלום. לממשלה יש את הכוח לשלוט, אין לה את הכוח לקחת לעצמה כוח בלתי מוגבל, כך שאין עליה שום בלמים, והיא יכולה להחליט כל דבר שהיא רוצה, ואף אחד לא יעצור אותה.
אבל סליחה, יריב.
זה מה שהחליטה הזאת
מנסה לעשות.
המציאות שבה בית המשפט נשלט באופן בלתי מוחלט היא המציאות הקיימת. הוא נשלט באופן מלא, לא על ידי ממשלה נבחרת, על ידי אופוזיציה בלתי נבחרת ששולטת ונשלטת על ידי בית המשפט שנמצא איתה באותו המחנה. בית המשפט שלנו לא מתפקד, מערכת המשפט שלנו לא מקיימת את החוק, לא בבגץ כאשר מדובר בנושאים מנהלים חשובים, וגם לא ביום יום. מערכת המשפט משולחת כל רסן, והציבור הישראלי שלח את הממשלה הזו כדי לתקן את העיוות הזו, להעמיד את השופטים על מקומם, והשמאל שמבין שמזינות הגבינה צורף את המדינה על הרקע הזה. זה מה שקורה.
אני רק אתן פסיקה אחת של בית המשפט העליון בנושא החרדי. כשליברמן רצה לחתוך את הסבסוד למעונות לחרדים, בית המשפט אמר אי אפשר לעשות את זה באבחה אחת.
טוב, נו, אתה רוצה שאני אתחיל להביא לך את כל פסקי הדין נגד החרדים ב-40 שנים האחרונות? אז אל תביא דוגמה. אל תביא דוגמה אחת, כי בדוגמה אחת אני יכול להוכיח לך באותו טוב הם מופתים שזה היה כדי להראות שהם לא נגד.
הם חרדים שבחרדים.
מבחינתנו בית המשפט העליון, מבחינתנו הציבור החרדי, בית המשפט העליון. טוב, נו מה?
אני אומר, זה הייתה החלטה מאוד ברורה של בית המשפט, שאומרת לא סביר ששר אוצר נבחר,
בסדר, אז פעם אחת. אז פעם אחת בית המשפט היה לטובת החרדים.
אז אתה רוצה להכניס בזה, אתה רוצה להכניס
לא שכנעת אף אחד, עם כל הכבוד.
דיברנו מספיק על אותה פסיקה חד פעמית, אפשר לדבר על עוד עשרות פסיקות אחרות, מי שמנסה לעלות ברדיו, יריב, מי שמנסה לעלות ברדיו ולספר סיפורים על כך שבגץ הוא בעד החרדים או בעד המתיישבים בהתנתקות, שיסתכל במראה, זה לא רציני. בגץ הוא האויב הכי גדול של הדמוקרטיה הישראלית ובתוך כך של המסורת היהודית במדינת ישראל. אם הייתה פה מדינה דמוקרטית שנשלטת על ידי נבחרי ציבור שלא מפחדים משופטים שמסמיכים פרקליטים לזרוק אותם לכלא באמצע הלילה, אז מצבה של הדת היהודית בישראל ומצבה של הדמוקרטיה בישראל היה הרבה יותר משוקם. מי שמחרב את זה שופטי בגץ, והמשימה של הקואליציה הנוכחית היא לתקן את העיוות הזה. אתה והחברים שלך מפריעים בדרכים אנטי-דמוקרטיות, בדרכים אלימות, ואנחנו לא נשתוק על זה. ואם אנחנו מפסידים היום בחזית הקטנה הזאת של הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אז גם אנחנו נצא לרחובות, כי גם אנחנו יודעים. והסיבה שאתה חוזר על אותו משפט שוב ושוב, הממשלה לא יכולה בלחיצת כפתור לגייס את כל החרדים. אתה יודע בדיוק למה. לממשלות יש מגבלות, המגבלות האלה...
למה? יש לי יפה, אז יש גם מגבלות לארץ בגלל.
המגבלות האלה, אני אספר, יריב, יריב, תן לי לסיים את הטיעון. יעריף, תן לי לסיים את הטיעון. לממשלות יש מגבלות שלא נובעות משופטים לובשי גלימות, הן נובעות מהציבור. אם תבוא ממשלה שתתיימר בעיוולתה, בלחיצת כפתור לנסות לגייס את החרדים, היא תגלה את המגבלות שלה, כי הציבור טוב. החרדי יעמוד מנגד ולא יתגייס. אותו דבר לגבי כל פעולה אחרת. אם אתם לוקחים מהציבור, מרוב הציבור ששלח את הממשלה הזו לתקן את העיוותים החמורים שאתם גם גרמתם במערכת המשפט, אתם הולכים לפגוש את הציבור הימני ברחובות. אנחנו ממש על הסף, ממש על הקצה. ואם את כבשת הרש הזו נתניהו יסכל, אם כבשת הרש הזו נתניהו יסכל, אנחנו יוצאים לרחובות, נורא פשוט.
כל אותם גיבורים שעכשיו מתלהמים, זה אותם אנשים שצעקו לנתניהו תפטר את גלנט, וראינו מה הייתה התוצאה, גם לממשלה,
כן, ראינו, התוצאה הייתה, התוצאה הייתה שחבות מחבלים, אנשי שמאל, באו לשרוח את ראש הממשלה, זאת הייתה התוצאה.
להתלהם זה קל, יש מציאות, ובמציאות בסופו של דבר, דמוקרטיה היא שלטון הרוב, אבל היא גם זכויות המיעוט, וברגע שאין בית משפט עליון, אין מי שיגן על זכויות המיעוט, ואם מחר איתמר בן גביר מגיש הצעת חוק שהוא יכול, הוא, כשר, יכול להחליט על לעצור אנשים לחצי שנה מעצר מנהלי ללא משפט. שר, דמות פוליטית, יכול להחליט לקחת אזרחים ישראלים, לשים אותם בכלא בלי משפט. אם הוא מחוקק כזה חוק, מי יעצור אותו?
בצלאל, זאת אומרת, אתה עומד לרדת לדבר אותם,
בשביל זה אנחנו צריכים בית משפט, בשביל להגן, שנייה, להגן על זכויות אזרח בסיסיות מול ממשלה שאין לה מושג מה זה דמוקרטיה, שלא מבינה שדיקטטורה זאת איננה דמוקרטיה.
אבל למה זכויות האזרח, למה זכויות האזרח, יריב אופנהיימר,
יריב
אופנהיימר, למה זכויות האזרח, למה זכויות המיעוט מעניינים אותך רק כשזה לצד אחד, למה זה רק למיעוט, למיעוט הערבי וכל זה?
אני מסכים עם יריב.
זכויות המיעוט מעניינות אותי תמיד, זה לא נכון. זה ממש
רגע, רגע, שנייה. אני מסכים עם יריב שאנחנו צריכים בית משפט שיגן על זכויות האזרח. בית המשפט הנוכחי, ברכבו הנוכחי, בשיטת המינוי הנוכחית שלו, הוכיח שוב ושוב ושוב שהוא יודע להגן רק על זכויות של אזרחים מסוגים מסוימים, ואזרחים מסוגים אחרים, זכויותיהם מופקרות על ידי אותם שופטים ממש. בגלל זה צריך את הרפורמה. זכויותיהם של אזרחים ערבים מוגנים, זכויותיהם של אזרחים חרדים לא. זכויותיהם של להט"בים מוגנים, זכויותיהם של מתנחלים לא. זה אותו בית משפט שעושה איפה ואיפה. ואנחנו צריכים מערכת שתתקן את הדבר הזה ושיטת מילי שופטים, שתתקן אחריותיות על שופטים שמסרים את החוק.
אין קשר בין הדברים שזיו אומר לבין המציאות.
אני רוצה לומר לכם, גם יריב וגם זיו,
למה? יריב, למה? הוא מדבר על המציאות, זאת המציאות וזאת התחושה בציבור, ואני אגיד לך יותר מזה, בסוף, 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 מגיע לכם שפו גדול, ניצחתם. כן?
טוב, חברים, הוויכוח הזה לא יסתיים, ולא משנה מה תהיה היום התוצאה בבחירות בכנסת, ואנחנו חייבים לסיים, ואני רוצה להודות, אנחנו רוצים להודות לשניכם.
למה אתה מפסיק את זה בזמן כל כך מרתק?
נו, כי צריך להתקדם. אנחנו לא נסיים את הוויכוח הזה גם לא בעוד שבוע, אם נמשיך לדבר, ויריב אוהב לדבר הרבה, וגם זיו, שניהם אוהבים לדבר ולכתוב, וכולנו. זיו מאור, יריב אופנה, מאוד נמשיך עם זה. תודה לכם.
תודה.